אוקיי. אז הכניסה שלנו לשליחותה היא מאפשרת לנו באמת לשוב ולהתבונן גם בדברים שכבר עסקנו בהם בסוגיה, ולראות איך הם נצברים ונבנים קומה על גבי קומה, נכון? כי המושג של שליחותה, בואו רק בפתיחה נזכיר, המושג הזה מופיע בשתי סוגיות מקבילות לסוגיה שלנו, אחת בגיטין ואחת בבבא קמא, גיטין פ"ח ובבא קמא פ"ד, ובשתיהן הסוגיה, נכון, מציעה את הגדר הזה של שליחותיו כאבינן, שליחותיו של מי, זאת שאלה טובה, נכון, שליחות של מי עושים? באופן פשוט? של בני ארץ ישראל, נכון? רק בתוספות, מי שראה, מתחיל להתפתח המושג של שליחותיו דקמאי, על בסיס הרעיון הזה של שליחותה עוד בני ארץ ישראל, שנראה אצל אביי ורבי יוסף בגיטין יכול לפחות להיות שהוא עוד רעיון שנתפס כמשהו שמתרחש אונליין, זאת אומרת, יש אולי עדיין איזו תודעה של בית דין שיושב בארץ ישראל בתקופה הזו, למרות שזה כבר גבולי, ואנחנו עושים את שליחותם, הדבר הזה מהר מאוד מתגלגל לתודעה שמתפתחת, מתנסחת אצל הראשונים, כשליחותה יהודי כמיים. כלומר, אנחנו כבר לא רק עושים את השליחות של בני ארץ ישראל של זמננו, אלא יש כאן איזה מין שליחות שהיא על פני הדורות.
זה קשור לסמיכה, לא? ברגע שנמרה סמיכה, זה חייב להיות כמיים.
כנראה, למרות שהשאלה אם אנחנו יכולים להמשיך ולכונן את השליחות הזו גם כשבעצם כבר אין משלחים בכלל. זאת אומרת, האם יכול להיות שיש שליחותה עוד בני ארץ ישראל, עוד יכול להתאפס במרחב שבו באמת יש לפחות את הדימוי שאומר שהם באמת נותנים לנו סמכות, או שהסמכות הזו באמת כבר הופכת להיות סמכות שהיא מיתית לחלוטין, ונשענת רק על העובדה שפעם היו פה כאלה כמיים שהיו יכולים לעשות כזה דבר, ואנחנו יכולים להתעלות בהם באיזשהו אופן. הדבר הזה כמובן...
שאלה אם זה שליחות כאילו במובן הקלאסי שלה, שכאילו מישהו שלח אותי ואני...
אז אני מסכים, נכון, כאן זה בדיוק קשור לשאלה הזו, איך אנחנו תופסים את השליחות הזו. ואני חושב שככל שאנחנו הולכים קדימה עם האחרונים, אנחנו רואים שהעיקרון הזה ששליחות היא פיקטיבית או דמויית הולך ומתעצם. זאת אומרת, האחרונים כולם אומרים, מה זה השליחות הזאת, איך זה יכול לעבוד? אין באמת שליחות כזו, חתם סופר בדרכו, אבל אין עזר בדרכו, אבל כבר אצל הראשונים אנחנו מוצאים את זה, לפגוש בהמשך השבוע, גם את שבוע הבא, את הלבוש, שמנסח את זה, גם באיזשהו ניסוח די חריף, המאירי, כולם אחד אחרי השני אומרים, בעצם השליחות הזו היא לא באמת שליחות. אין כאן, ודאי שאין כאן דיני שליחות קלאסיים, אז אילן ניסה בשיחה בינינו בסדר להציע כל מיני מחשבות ממה שהקצות עשה בשליחות, מה שהאחרונים פיתחו סביב המושג של שליחות המקורית, אבל נראה לי שבקשר שלנו אין לנו בזה צורך, כי השליחות, אני חושב שאולי גם צריך לעשות הפוך, צריך לגזור גם דיני שליחות מהדוגמה שלנו ולא להפך, אבל לענייננו רק לומר שהשליחות הזו היא ודאי שליחות סימבולית, נכון? יש כאן איזשהו סוג של, אנחנו אומרים, הלבוש כותב שאנחנו נוהגים לדון, המאירי נדמה לי כותב שזו שליחות מכללה, כל מיני ביטויים שמביעים את העובדה שבסופו של דבר השליחות הזו היא שליחות מורכבת, או שליחות שוב, שליחות סימבולית, שליחות רעיונית ולא שליחות משפטית במובן הפשוט של המילה. מה שמסבך את הראשונים, ומי שראה הראשונים ביבמות, בעיקר נכון, ביבמות ובב סביב הדיון של גיור, שם הם מסתבכים כי אומרים לעצמם, רגע, בסדר, אני מבין שאפשר לעשות שליחות, שאנחנו יכולים לעשות כזה דבר במקומות של ממונות, אולי אפילו בכל מיני הקשרים אחרים, הרשב"א שם מדבר על נכון, על הפקר בית דין הפקר, על כל מיני מנגנונים שאנחנו מכירים כדי באמת לאפשר לדין להיווצר, אבל מה לגבי גיור? זאת שאלה מאוד מעניינת, נכון? איך אפשר באמת לייצר אפשרות לדון בגיור מכוח שליחותיו, כשבעצם השליחות הזו כולנו מבינים שהיא לא שליחות ממשית, ובעצם כאן נחלקים הראשונים בדעותיהם, נכון? בשאלה האם מה שאנחנו אומרים בעצם זה שבגיור לא צריך באמת בית דין דאורייתא, נכון? התוקף של בית הדין פה הוא אחר, או לצד שני, לומר שבגיור, ששליחותי הוא באמת גדר ממשי, רציני, שיש בו איזו עוצמה, נכון, שהיא מאפשרת אפילו לגייר. אבל...
למה זה
נפקא מינה שונה מהשבוע? כי בממונות, אנחנו מכירים את הכלל שאומר הפקר בית דין הפקר. והכלל שאומר הפקר בית דין הפקר לגבי ממונות, נכון, כך הוא נסח את זה גם הרשב"א נדמה לי שם במבב, הוא מאפשר משחק יותר רחב. כי אנחנו מניחים שבאמת התחום של ממונות, בלשון חכמים במקומות אחרים, יתייהב למחילה. זאת אומרת, ממון הוא תחום גמיש יותר. ולכן אנחנו יכולים לקבל הנחה שאומרת שגם במקום שבו אין לנו את הפונקציות התוהניות הנדרשות, בממונה אנחנו יכולים לנהל מערכות שפועלות באיזשהו אופן גמיש יותר.
זה קשור כאילו לסוגיה שלנו, כאילו ניסיון ללכת עם הסוגיה אצלנו?
עוד רגע אנחנו נחזור לזיקה בין הסוגיה הזאת לסוגיה שלנו.
כי זה משנה, כאילו אם אתה תופס את השליחותי הוא כדבר בפני עצמו, שאתה מנסה להלביש עליו עוד חומרים אחרים, כאילו...
אני חושב שהרשב"א, הרשב"א במאמץ שלו שם, הרשב"א אומר רגע, בקידושין כל דין קדש, הדתא דרבנן מקדש. ולכן אני יכול להגיד שההלכה מעצבת את הקידושין מבפנים גם בלי סמכות, נכון? בממונות, הפקר בית דין הפקר, במובן מסוים, ההסכמה, נקרא לזה הסכמה, אני חושב שמה שבא להגיד הרשב"א, ההסכמה החברתית בסופו של דבר עומדת בבסיסם של דיני הממונות, ולכן את התחום הזה אני יכול להבין שאפשר לדון גם בלי סמוכין דאורייתא. גיור הוא נקודת המבחן, כי שם מצד אחד, לפחות על פניו, אולי זה חלק מהדיון, הגיור לא נשען על ההסכמה החברתית. אלא הוא תוצר של פעולה שקובעת סטטוס של אדם, בשביל זה צריך לכאורה את בית הדין כייצוג של, שוב, של האלוקים. זאת אומרת, את הסמכות הזו של בית דין צריך שלושה, והשלושה האלה הם לא רק שלושה שיסדרו את המציאות באיזשהו אופן, אלא באמת צריכים לייצג כאן, להנחיח כאן איזושהי נוכחות אלוקית. ולכן גיור, אני חושב שוב, הוא חריג בתוך הסיפור הזה. עכשיו, זה נכון ששוב, חוזר לשאלה, הרשב"א, אני חושב שוב, הרשב"א שם ביבמות, מתחיל מהעובדה שבעצם, נכון, שליחותי הוא הוא מושג מוזר, והוא מנסה להסביר אותו אז בתוך הקטגוריות שהוא מכיר. אז הקטגוריות שהוא מכיר, שוב, זה מה שהוא מכיר בממונות, זה מה שהוא מכיר בקידושין. נכון? בכל קטגוריה אנחנו מבינים איך, אני יכול להציע איך המושג הזה מתפקד.
זה כאילו, זה הרשב"א כאילו בסוף פרק ראשון או זה במ"מים?
לא, הרשב"א בעיוורות.
לא, אבל בסוף פרק ראשון או במ"מים שם?
לא, במ"ם. הרשב"א בעיוורות ובעיוור.
דווקא בגיור, אבל זה המושג שצריך יותר מתאים לזה, כי יש בבבא קמא כבר מזכירים את העניין של קים להם בגבי, זאת אומרת שכאילו הייתי אומר שיותר קל לעשות שליחות בדבר שאני יודע מה הוא היה עושה, ממילא אני רק כזה חותמת שלו או משהו. אז בדיני ממונות, במיוחד בדיני ממונות זה קשה שליחות, כי אתה דן פה בפני עצמך, אבל נגיד בגרים, מה אתה עושה בגרים? שם חותמת, זה לא שאתה...
אז כאן זה בדיוק הדבר המעניין, האם גם קים להם בגבי, אז באמת זה בגלל שהמעורבות שלי כדיין, האם זה הבעיה? כי הרי זה בדיוק, אני חושב, יהיה נקודת מבחן מאוד יפה. הסיפור הזה הרי של שליחותיו, האם באמת הבעיה בשליחותיו זה המעורבות שלי? זאת אומרת, שאיך אני מביע את דעתי? זה בעצם מה אתה אומר. כן, הייתי אומר בגיור, אולי לא צריך, אבל אני חושב שזאת לא הבעיה. הבעיה בשליחותיו היא התוקף, היא הסמכות, בדיוק מה שחסר לבית הדין של שליחותיו זה החותמת. את זה אין להם. נכון? הרי זה בדיוק מה שחסר להם. בסוף אתה הולך נכון, אתה הולך לאיזה משרד ממשלתי, אתה צריך שהם שימו לך את החותמת המקורית. זה בסוף לב העניין. ועל זה, נכון, האם אפשר לכתוב, כמו שהמזכירות כותבות, בית זה, נכון, בית אלכסון יונה. כאילו, האם אתה יכול לייצר באמת מסגרות שישענו על שייצרו סמכות, שייצרו חותמת? זה בסוף הסיפור.
בזמן שבני ארץ ישראל קיימים, בזמן שבני ארץ ישראל קיימים, זה ודאי פשוט. מה ההבדל? בית דין שולח שליח. שיש אותו חותמת של בית דין, חותם, אז...
א', כי בזמן שבני ארץ ישראל קיימים, שוב, אתה יוצא מאיזה נקודת הנחה, שכביכול באמת בית הדין של ארץ ישראל שלח אל רב יוסף שליח עם חותמת. הרי ברור שזה לא ככה.
לא, אני לא...
רב יוסף מחליט בעצמו, לכאורה, שהוא השליח של בני ארץ ישראל. לא היה טקס מינוי שבו מינו את רב יוסף להיות שליחם של בני ארץ ישראל.
לא, יכול להיות שמינו את כל ה...
נראה לי שהיה טקס כזה, לא מצאנו, ולא ראינו גם שרב יוסף נתלה בו. אנחנו נראה בסוגיה בדף ח' שרב כהנא אומר, כן, אני סמוך, אני נשמחתי מרב, ורב יש לי, אני סמוך. אבל זאת לא תשובה של רב יוסף. לאביי ברור בשאלה שאנחנו לא סמוכים, אנחנו אדיוטות. נכון? עכשיו, גם רב יוסף לא אומר כן, אבל נתנו לנו רשות. זה את המושג שנמצא אותו גם בסוגיות בהמשך, רשותה. לא, זה לא שנתנו לנו רשות. אנחנו שלוחים שלנו. אבל רגע, בואו נעצור שנייה את הדיון הזה. בעצם מה שעשינו פה זה שצללנו טיפה, לפחות התחלנו לפרק את המושג הזה של שליחותיו, ואת מה שהוא, את האופן שבו הוא נמנה בסוגיות, ואת הבעייתיות שבו. זאת אומרת, את השאלה, שוב, שפוגשים את הטווח שלה בראשונים, עד כמה הוא פיקטיבי. נכון? אבל בואו עכשיו נעשה רגע את הצד אחורה ונשאל את עצמנו, איפה זה מונח בתוך המרחב שאנחנו דנים פה לגבי הודעות והלוואות? כי הסוגיה שלכאורה היא הסוגיה המקורית, נכון? משם נראה שהדברים יוצאים לדרך, הסוגיה בגיטין, ששוטלת את הדיון על שליחותי, נכון? שם הוא שטול בתוך הקונטקסט של שיחת אביי ורב יוסף. נכון? בתוך שיחת אביי ורב יוסף, נכון? נראה שמשם צומח המושג הזה, אביי בא לרב יוסף, רואה את רב יוסף קופה גיטין, והוא אומר לרב יוסף, איך אתה יכול לעשות כזה דבר? הוא אומר לרב יוסף, אני שליחותי הוא קו דינן. מידי דעה וההודעות והלוואות? זה רב יוסף אומר?
הייתי במאמר שלחת לי גרסאות.
אוקיי, אז יש איזה גרסאות? אתה רוצה להציע לנו?
לא, הוא אומר שלפי גרסה אחת באמת זה הסתם, אבל לפי גרסה אחרת זה המשך הדיבור של רב יוסף.
אז זאת שאלה, זאת שאלה. בכל מקרה, אני חושב שגם לפי הגרסאות, ההוכחות של רזינר שם, מי שאגב רוצה, יש מאמר ארוך של פרופסור מיכאי רזינר על שליחותיו, לא זוכר, העלינו אותו? זה לא העלינו אותו.
אני לא יודע אותו
גם. אני לא אומר שהוורד שלו בסוף, הוא אני רק אציע בזה שלא נפתור יהודי רציני כמוהו בלי להתייחס לדבריו, הוא רוצה לטעון שהשליחותיו המקורי זה בכלל לא שליחותיו של בני ארץ ישראל, אלא שליחותיו של בעלי הדין. שכפיית גט, הוא נשען על כל זה שכפיית גט זה עד שיאמר רוצה אני, בעצם מי שאני ממלא את שליחותו בזה שאני כופה אותו לתת את הגט, זה הבעל עצמו, הבעל והאישה, שבאו לדון לפעלה, אני עושה את שליחותם, בעצם אני בא מכוחם.
מה? איזה אומרת?
אתה לא תלמודיסטית. עמיחי רזינר, פרופסור עמיחי רזינר, שיהיה פה בעזרת השם בנר ראשון של חנוכה. מה?
אתה יודע,
זה
להגיד שאתה כופה מישהו לעשות את
שליחותו. אז אני אשלח את המאמר, או שאילן, אתה יכול להעביר את זה
שיבור.
זה וורט, אני חושב גם הוא, האמת היא שזה, כיוון שזה יודעו ומכירו כאמינה, אני חושב שהוא נהנה מהוורט יותר מזה שהוא חושב שזה אמיתי. אבל זה וורט יפה.
במשנה עצמה יש הבדל בין כופים עד שמה רוצה אני אצל גויים.
נכון, שהוא בעיין שם, הוא עושה את כל החשבונות, הוא באמת למדן. זאת אומרת, היהודי גם למדן ובר אוריין ופרופסור למשפטים ואיש רציני מאוד ודקדקן ושווה, סתם שווה להכיר אותו ולשוחח איתו.
לא,
אתה יודע. מה? שווה אחות האוצה. והוא בדרך את הדוקטורט שלי כמובן. אבל בקיצור, אז זאת טענתו של עמיחי. לענייננו זה לא משנה כרגע. זאת אומרת, אנחנו לא צריכים, היא לא משרתת את הדיון שלנו עכשיו. הטענה הזו היא טענה יותר ארכיאולוגית במובן הזה של איך נבנה המושג של שליחותיו. לענייננו כרגע ברור שהמושג של שליחותיו מתפקד בתוך הקונטקסט של סוגיית סמכות בית הדין, כשההנחה היא ששליחותיו דבני ארץ ישראל כעת דין, ואז מה זה מידי דעה והודעות והלוואות? תסבירו.
זה שזה פתאום עובר לארמית, זה מה שאומר כאילו שזה...
זה סימן מאוד חזק.
שזה הסתם הכי...
כן, זה סימן מאוד חזק. זאת אומרת, המעבר מעברית לארמית הוא אחד הסימנים החזקים והברורים יחסית של מעבר ממברה לסתמה. יש, שוב, זה היה כבר עוד דיבור על זה, לא דיברתם על ברודי וזה, בשערים עוד לא הגעתם. יש, הסתמה, מי שכתב את הסתמה כידוע זה פרופסור דוד הליבני. פרופסור דוד הליבני הוא אבי הסתמה במובן הזה שהוא זה שבשנים האחרונות, זה כבר היה, התודעה הייתה לפניו, אבל הוא זה שדחף וקידם את התודעה המחקרית של הפרדה בין רבדים. הליבני ואחריו שמה פרידמן באוניברסיטת בר אילן, שניהם משקיעים מאמץ ניכר בריבוד הסוגיה באופן הזה, שהנחת העבודה היא שהסתמה הוא רובד עריכה מאוחר לממרות. מה שעשו מי שמוביל היום את המאבק נגד זה, זה פרופסור ברודי בתוך האקדמיה, כשהוא מראה שיש הרבה מאוד סוגיות שכשאתה קורא אותן אתה רואה שאתה לא יכול להניח שהסתמה מאוחרת לממרות. זאת אומרת, הסתמה מגיבה, הממרות המאוחרות יותר בסוגיה מגיבות אל הסתמה. זאת אומרת, אתה חייב להניח שהסתמה היא שלב מוקדם יותר בתוך עריכת הסוגיה, ואתה לא, לפחות לא בכל מקרה, יכול להניח באופן אוטומטי שהסתמה משקפת שלב עריכה מאוחר של הסוגיה, לפעמים הפוך, יכול להיות שהיא דווקא משקפת שלבים מוקדמים של הסוגיה, ואם ברודי רוצה לטעון שיש בעצם שלבים שונים של עריכת סוגיה, והאמת שזו טענה מסתברת, שסוגיה נערכת באופן מצטבר. זאת אומרת, זה שלא באו ברגע אחד, לקחו את כל החומר והלכו אותו, שיש עריכות על גבי עריכות, שנעשות אולי כבר מהדור הראשון לאמוראים. אני חושב שהוא זה שהצביע על הבית ורבה גם על הדור הרביעי, כדור שבו יש כנראה איזו עריכה ראשונית. כי הוא רוצה להציע בעצם שיש לזהות לפחות שני שלבי עריכה מרכזיים בבבלי. לענייננו, כרגע זה פחות קריטי, כי אני כרגע רוצה להתעסק פחות בטענה ההיסטורית, יותר בטענה העקרונית, שיש פער בין עצם האמירה שליחותיו כעת דין, לבין התלייה של הבודעות והלוואות. מי עשה את זה, מתי עשה את זה, פחות קריטי לענייננו כאן, נכון? אבל מה זה, שוב, מה זה, כשאני אומר על משהו שהוא מידי דהווה, יש לכם עוד דוגמאות למידי דהווה? סתם, זה מעניין, נכון? מה זה מידי דהווה, ההודעות והלוואות? אז מה עושים בכזאת שאלה?
מותקים הקשרים אחרים?
יש לכם פרויקט השירות לפניכם, לפחות לשניים יש אותו אפילו פה, אז איפה יש לנו מידי דהווה? נכון? מה הפשר הביטוי הזה, מידי דהווה בהודעות והלוואות?
זה בגיטה פחד, סתם.
תראה, מה שמפריע לך פה בקטע הזה שהוא אומר לי הרבה, זה שלכאורה עוד 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 עוד, זה עובד לפי הבסיס מנגנון אחר של השאלות יודעים לפני רובים.
בואו עכשיו, תודה על סגירת הפער. משהו לכאורה ברור, אני רגע אשלים את הפער שדילגתי עליו בלי לשים לב, ותודה על הסגירה. בסוגיה שלנו אני מזכיר, לא מצאנו בשום אופן את המושג שליחותן. המושג הודעות והלוואות התפתח מתוך מה? מתוך רבי חנינה, מי שאולי מרבה, בסדר, ההבחנה, הוא התפתח באופן, נאמר, אורגני, מההבחנות של ראש פרק רביעי, נכון? מהדיונים לגבי דרישה וחקירה, משם הוא לכאורה נשאב אל תוך סוגיית הפתיחה שלנו, והוא נתלה בתודעה, לכאורה, שוב, איזה מין תקנת חכמים, שלא תינול דלת בפני לווין.
איך אתה יכול לדעת מה ראשון?
מה ראשון ביחס למה?
מה
השליחות, הסוגיה של גיטין לסוגיה שלנו, הסוגיה שלנו, הסוגיה של
פרק רביעי? אתה אומר שהוא נשתל לתוך הסוגיה
שלנו. לאשר רבה, כי הממרה נמצאת
בגודי, הממרה של רבי חנינה.
רב.
ושל רבה, שמפרידות בין הודעות והלוואות לבין כל השאר, בסדר באיזשהו אופן. יסודן בפרק רביעי, התודעה של רבי חנינה, אני רגע אומר, נוכחת בפרק רביעי חזק מאוד, נכון, שלא תינול דל בפני לווים, ובוודאי נשאבת משם עם כל הטקסט שסביבה, נכון? משם לכאן באופן מאוד מאוד ברור. שם היא ברורה. הסוגיה שלנו עושה בשימוש משני, וזה מובהק, נכון? כי מדברת על דרישה וחקירה, היא מביאה את רבי חנינה שמדבר על דרישה וחקירה. גם רבה לכאורה נולד, שוב, כשאנחנו הולכים לסוגיה שם, אנחנו חושבים שגם ההבחנה של רבה בעצם נולדת שם. ובואו נלך עוד צעד אחד קדימה, אם, וכאן אני עדיין לא לגמרי משוכנע, אבל אם ההבחנה בין הודעות להלוואות באמת לשאר דיני ממונות, או לגזלות וחבלות, נולדה אצל רבה, ברור שרב יוסף, האם רב יוסף יכול להגיד ששליחותיו כעבדין על מידי דאבה בהודעות והלוואות, אם רבה עוד לא אמר את זה? עכשיו זאת שאלה מורכבת, כי רב יוסף הוא רק חצי דור לפני, ואני עוד לא לגמרי משוכנע שההבחנה הזו נולדה אצל רבה, יש מן החוקרים שרצו לטעון באופן הזה, שלא יכול להיות שההבחנה בין הודעות והלוואות, שהסוגיה בגיטין כבר מכירה את הודעות והלוואות. זאת אומרת שהבאי ורב יוסף כבר מכירים את הודעות והלוואות. אבל ענייננו זה לא משנה, אני אומר, כי הסוגיה אצלנו לפחות בדף ג' התעלמה מהקריטריון של שליחותי, הוא לא מופיע פה. ועל פניו, יש פה שתי סוגיות, זאת אומרת, הסוגיה של גיטין תולה את שליחותי בהודעות והלוואות, והסוגיה שלנו לא השתמשה בה בכלל. אז ממה נפשך? אם לא צריך את שליחותי הוא אצלנו, אז למה צריך אותו בגיטין? ואם בגיטין מדברים על שליחותי, למה זה לא מופיע אצלם? ועוד לא דיברנו, מה שעוד רגע נגיע, זה שיש לנו עוד סוגיה ארוכה, רחבה, משמעותית ודומיננטית, והיא הסוגיה של בבקר. נכון? אבל בואו רגע, אז מה עושים עם הדבר הזה?
זה ששמת אותה בצד, הסוגיה הזאת, זה כבר מרמז זה שאתה חושב שיהיה הכי מאוחר.
למה אתה חושב שזה ששמתי אותה בצד מרמז זה שאני חושב שיהיה הכי מאוחר? אבל בואו תגיד את זה, רגע, בואו שנייה לפני בבקר, אבל בואו נחזור רגע לשאלה. בואו נחזור רגע לשאלה, מה קורה בין שליחותיו לבין הסוגיה שלנו? בין רבי חנינה לבין שליחותיו, בין ההודעות והלוואות של הסוגיה שלנו.
למי אמר שהשליחותיו שהולך כאן הוא בכלל? כאילו שהולך פה שליחותיו בכלל?
הסוגיה בגיטין אמרה...
יש בגיטין מושג שליחותיו.
ולא, היא אמרה, הסוגיה שם, מי די דאבה ההודעות והלוואות. הודעות והלוואות.
יכול לצאת למשהו אחר.
אבל לא, הודעות והלוואות.
יכול להיות ש... בגלל שלא קם פה מוסד, אף אחד לא אומר שאתה מחייב שזה העניין.
יכול להיות.
יכול להיות שיש עוד חילוקים.
בוא נציע, אז אני רגע נסיח את מה שאתה אומר אחר. יכול להיות שיש...
אחרי תקנת הלווין.
יכול להיות שיש מחלוקת סוגיות. יכול להיות שיש מחלוקת סוגיות. הסוגיה שם חושבת שבהודעות והלוואות לא צריך מומחים. בגלל שליחותיו, והסוגיה שלנו חושבת שבהודעות והלוואות לא צריך מומחים בגלל תקנת הלווים.
זה לא ככה הראשונים.
זה, אני אומר, זה יכול להיות, אבל זה...
הסוגיה שלנו...
יש
פה
גם
עוד הבדלים,
כאילו, פה מדברים על גזלות וחבלות, פה מדברים על... הכנסות, פה מדברים על...
גם הסוגיה שלנו מדברת כאילו על המשנה שנאמרה בארץ ישראל, מה זה שליחותיו של מי עושים בארץ ישראל?
שליחות המשנה שלנו,
אוקיי. הסוגיה שלנו מדברת על המשנה שמדברת על ארץ ישראל.
ולכן,
הם לא עושים שליחותיו, כאילו זה משהו אחר. הם בוחרים לא לדון את זה, לסמוכים למרות שיש בעיר ליד או לא יודע איפה.
בוא, אני מסכים, זאת אומרת, יש פה, רק אני אומר, נאמרו פה שלושה כיווני מחשבה, ששלושתם נמצאים בראשונים, נכון? כיוון מחשבה אחד אומר, רגע, בואו נסתכל על זה רגע היסטורית. נכון? בואו נתמונן היסטורית. יש פה, אנחנו צריכים להבין שיש פה פער בין המקורות. הסוגיה בסנהדרין מדברת על המשנה, ונסה לבאר מה היה במשנה ואיך המשנה הייתה מאורגנת, ולכן היא משתמשת בסדר. הסוגיה בגיטין, בבקרה מדברת כבר על 3-4 דורות אחורה, על מה שקורה בבבל, ובאמת צריך כבר מערך מושגים חדש. אתה יודע? אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה שעלתה פה, יש פה תחומים שונים. בבקרה מדובר על כנסות, זה סיפור אחר לגמרי. כאן אנחנו מדברים על הודעות והלוואות, מול גזלות וחבלות, ובבא קמא יש פתאום קטגוריה חדשה שאנחנו לא מכירים, שנקרא דיני קנסות, וזה סיפור אחר. גם אופציה.
גם שם מדברים על חבלות שזה דבר שהוא שכיחה,
כאילו... שם יותר מזה, אתה אומר, אנחנו מוצאים שינוי, ודברים שכאילו אצלנו נחשבים כדברים שלא דנים אותם בלי מומחים, להלן גזלות וחבלות, שם דנים אותם בלי מומחים. חלקם כן, חלקם לא. בכלל הקטגוריה שתצמח בבבא קמא לא קשורה להבחנה המהותית בין הודעות והלוואות לגזלות וחבלות. נכון? אלא למה היא קשורה? שכיח, ידבי חסרון כיס. נכון? אלה השאלות שמטרידות את הסוגיה בבבא קמא. היא לא שואלת את עצמה, רגע, זה הודעות והלוואות לגזלות וחבלות. נכון? אז אולי יש פה פערים מושגיים של, בואו נאמר, הם מעוררים שוב את המחשבה, האם בכלל אלה מערכות מקבילות, אולי אלה שתי מערכות שונות לחלוטין.
כאילו גם לפי המשנה שלנו, נזק צריך סמוכים. לדון בנזק.
נזק צריך סמוכים.
ובבא
קמא
לא.
נכון. אוקיי. אז אני אומר, הבעיה המרכזית שלנו רק היא שה... יישוב, היא עמידי דאבא הזה. נכון? עמידי דאבא, ההודעות והלוואות, נכון? הוא זה שמסבך לנו את התמול. נכון? זה בעצם הסיפור. ויש פה, כמו שאתם רואים, יש פה שני סוגי שמות, נכון? שהם א' ק' ו' ק' ושהם ד' ה' ו' ק', ומנהלים ביניהם תקשורת. לא, בבקשה. אבל התודעה הזו שמידי דאבה עבודות והלוואות, נכון? התפר הזה שבין הסוגיה שלנו, זה בעצם המשפט שתופר את שלוש הסוגיות אחת לשנית.
לא מכוונתי למה זה סותר, אבל כאילו, למה זה סותר את הסוגיה שלנו?
אני לא אומר אותה אם זה סותר, אני אומר שזה לא... הסוגיה שלנו לא הזכירה את שליחותיי.
כאילו, כאילו
בסדר, הלכת כבר יצאת הפירוש, בסדר? נכון, זה הפירוש שהציע קודם, השאלה אם זה הפירוש היחיד האפשרי, האם הוא שכנע, גם.
למה
הוא
לא
ישכנע?
כי זה נראה שאומרים לי כאילו איזה שם כלשהו כללי, הודעות בהלוואות, כמו שדנים שם, בסוגיה בגיטימות בבא קמא, המקור של הדין הזה הוא בשליחות, ככה עושים כל מיני דברים אחרים.
וכשבסוגיה שלנו, אין לך לא לעבוד.
שזה כאילו
היסוד
של
הדעות
והלוואות.
עכשיו, כאן
בדיוק השאלה... עוד דבר שאתה מתעלם מזה שבסוגיה שלנו יש מחלוקת. איפה לומדים? כאילו, התעלם לנו לרח הברדי רביקה.
אני מזכיר ש...
כאילו, זה לא כזה ברור, כי אתה יכול להגיד...
צריך לזכור שלא ברור בכלל שהרח הברדי רביקה מכיר בקטגוריה של הדעות והלוואות. מה דעות רח הברדי רביקה בגזלות וחבלות? לא יודע. האם רבה חברת רביקה בכלל התייחס למחלוקת הרב גיאבאו ורבה בשאלה אם מים קטן או יותר קטן, אנחנו לא יודעים שום דבר. אני מזכיר, במשנה לא כתוב הודעות והלוואות.
על רבה.
נכון? הודעות והלוואות הוא כל כולו מושג שצומח מתוך, שוב, באופן שבו תיארנו, מתוך ההבחנות בסוגיה של ריש פרק רביעי. אין במשנה הודעות והלוואות. זאת קטגוריה שצמחה בתוך הסוגיה הזו, תוך סוגיית ריש פרק רביעי, ומשם נלקחה לסוגיית הפרק הראשון, ומשם נשאבה אל הסוגיות של גיטין בבקר. נכון? אנחנו יכולים ממש לעקוב אחרי המסלול של... אז לאיפה זה בא? זאת אומרת, אז מה? אז שוב. עכשיו, אני רוצה לטעון את הטענה הפשוטה הבאה, ומשם נצאת לדרך. א', אני חושב שאנחנו חייבים להניח, אין לנו ברירה, שמידי דאבה, זה לא אומר שזה אותו דבר. יש לנו כל דוגמאות מעניינות לזה בבבלי. אחת שככה קופצת לי כרגע לראש, זה הביטוי שאנחנו מוצאים בהלכות שבת כמה פעמים, מידי דאבה הגרף של ראה. מכירים את הביטוי הזה? הגמרא במסכת שבת מביאה כל מיני דברים שאפשר לעשות אותם בשבת, בין מדין מוקצה, בין מדין תירחה. כמו שאפשר להוציא זבל, גרף של ראי, כשיש לך משהו שמלכלך לך, יש איזה, הבהמה הטילה את גלליה באמצע הסלון, מותר לך לקחת אותם החוצה מהבית בשבת, ככה אנחנו מתירים כל מיני דברים אחרים. זה לא אומר שמה שנמצא פה עכשיו הוא גרף של ראי. זה אומר שיש כאן איזה עיקרון בסיסי, נכון? שמוליך את הפסיקה שלנו בנושא הזה של גרף של ראי, ואנחנו מעתיקים את אותו עיקרון למקומות אחרים. עכשיו, כשאני אומר שליחותה וכעבדים על מי דידה והודעות והלוואות, אני לא חושב שאנחנו חייבים להניח, ואני חושב שגם אנחנו נראה בראשונים, שהם לא הבינו כך, שבהודעות והלוואות עבדים את שליחותיי. נכון? אלא שיש איזשהו עיקרון בסיסי שנמצא בתוך השיח על הודעות והלוואות, שאותו אנחנו מושכים גם אל עבר המושג הזה של שליחותיי. נכון? והעיקרון הזה מה? אמרו אתן.
שכיחה.
כן, הולך להתפתח בסוגיה של בבא קמא. בעצם מה נמצא בבסיסו? או בעיני רב יוסף, אני חושב שכך רב יוסף קורא, שוב, לא יודע אם רב יוסף בעצמו, כך הוא נסח את זה, אבל סוגיה בגיטין, על גבי רב יוסף, אני חושב שכי אם נסחת את זה ככה, לזה מתכוון. יש פה בתשתית, נאמר, פרגמטיזם, מה שחייבים לעשות את הפל בו.
זה כמעט הפוך, אבל כי בשתי המקומות מוגעים אותה מסקנה, נכון. אבל בהודעות והלוואות אני מרגיש שאין אפולוגטיקה. זה הודעות והלוואות, עזר אותי, כי מה... שליחותיי הוא זה, גם אם אין השלכה מעשית, זה ניסה לדמיין איזשהו דבר שהוא כן מגיע מהם.
אני מסכים ולא מסכים. נכון? ברור מצד אחד, וכאן שוב המתח של סוגיית שליחותיי, ועל הציר הזה אפשר לצרטט כמעט את כל שיטות הראשונים, אני חושב, בסוגיה הזו. נכון? ברור מצד אחד שמה שדוחף את הזיהוי, נאמר, בין שוב, כמה אנחנו תופסים, אני אנסח את זה ככה, כמה אנחנו נדגיש את הכאילו, אני חוזר לדיון שדנו בו קודם, את הכאילו שליחותיי, נכון? עד כמה אנחנו תופסים בעצם את המושג שליחותיי וברצינות? יש לנו כאן מושג שהוא בעצם צומח כמושג מתווך, נכון? וכאן אני מסכים עם מה שרועי מציע, נכון? בניגוד להודעות והלוואות ששם לא הצענו תיווך. אלא אמרנו, בסדר. יש אלוהים, 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 אבל מה אפשר לעשות? יש כאן תחום שאנחנו לא יכולים, אי אפשר להשאיר אותו פרוץ, אנחנו באים לדון, נכון? המושג של...
אבל כאילו בסוגיה שלנו הוא גם כאילו נוצר באיזשהו הפחתה. יכול להיות שרב אומר, בלי איזשהו רבי חנינה, סתם אומר את זה. הודעות והלוואות, צריך שלושה כיתות, בלי זה.
ואז אני אומר מה שנמצא ברקע, והסוגיה מזמנת אותו באיזשהו אופן, למרות שהיא לא מציגה את זה כך, נכון? זה רווח חברי דרוויקה. התודעה בעצם, אם תרצו, שסרטטנו בשיעור הקודם, בתוך הסוגיה הראשונה, במתח בין התפיסה האלוקית הנחרצת, הטוטלית של הדין, נכון? של אלוהים, 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 מבית מדרשם של רבי יונתן ורבי יושיע, שבא לידי ביטוי בסוגיה בסתם על גבי רבי אבאו, נכון? אם זו הסוגיה יצאה לדרך. וכנגד זה העמידה הסוגיה, בסוף הסוגיה של סוגיית הפתיחה, את עמדתו המאוד מאוד פרגמטית ואחרת של רווחה ברדר אביקה, וכמו שרועי אומר, וגם הזכרנו בשיעור הקודם, יכול להיות שהעמדה הזו נמצאת באיזשהו אופן גלוי או סמוי גם ברקע דבריו של רווה. לא כמקור, לא שרווה נתלה בלימוד הזה של רווחה ברדר אביקה שהיום מאוחר לו בדור, אלא כתודעה בסיסית, נכון? שמניחה שדיני הממונות אינם תחום של אלוהים, אלוהים, אלוהים. אלא שביסודם של דיני הממונות עומדת העמדה הפרגמטית של בצדק תשפוט עמיתך. השיח של דיני הממונות מתנהל בתוך המרחב האנושי, שבו אדם שופט את עמיתו. ואם אלה אנחנו לא דורשים לו מומחים, אז אמנם מחלוקת ראשונים בשאלה אם רווחה ברדר אביקה דורש מומחים, או לא דורש מומחים, מחלוקת ראשונים, שגם מחלוקת אחרונים אחר כך, האם לרווחה ברדר אביקה אפשר לדון גם ביחיד הדיוט בעצם מעיקר הדין? או שהיחיד של רווחה ברדר אביקה צריך להיות יחיד מומחה. אבל באופן פשוט, לפחות, אין מקור, קשה לומר שרווחה ברדר אביקה דורש דווקא יחיד מומחה, ויכול להיות בהחלט שרווחה ברדר אביקה אומר שלא צריך מומחים בכלל, אין מומחים בכלל. אין הווה אמינה כזו בכלל. כי דיני הממונות מראש נתחמים כתחום שבו אנחנו פועלים, כי בצדק תשפוט עמיתך. נכון? זה המרחב. עכשיו שוב, הציר הזה שבין, נקרא לזה פרגמטיזם, לבין תודעה טוטלית יותר, או אלוהית של המשפט, הציר הזה, אני חושב, במובנים רבים, הוא גם הציר, הוא בדיוק המתח שעליו בא לתווך המושג של שליחותיי. אבל המושג של שליחותיי הוא נמצא בפער ובמתח שבין מרחב פרגמטי שבו צריך להגיב אל המציאות, נכון? לבין תודעה שאומרת שצריך שיהיו סמוכים, נכון? אדיוטות לפניהם ולא לפני אדיוטות. עכשיו זה, שוב, כאן כשאנחנו תופסים את המושג הזה כמושג מתווך, אני חושב שאפשר גם להבין ממילא למה המחלקות הראשונים, נכון? השאלה היא לאיפה למשוך אותו. האם אני אומר, כן, הם באמת שלוחים של חכמי ארץ ישראל, הם באמת צריכים לשמר איזה ממד של שליחות טוטלית כזאת, והם באמת, אנחנו כאילו מנסים לאחוז כאן על גבינו עד כמה שאפשר את האלוהים אל תוך הסיטואציה, אבל שאנחנו אומרים לא, זה הכל פיקציה, זה הכל, אנחנו לא באמת זקוקים לאלוהים הקדום הזה שימשיך לנכוח איתנו כאן בתוך המשפט. אנחנו מניחים שמפני תקנת העולם בעצם באיזשהו אופן, אנחנו מרשים לעצמנו לעשות דברים כי אנחנו מניחים שהם היו שמחים ממה שאנחנו עושים. בסדר? בואו, נכון, זה כמו סופר פה כבר, זה לא היה פה, בצירופים אתמול, סליחה, נכון, מה הרב ציודה היה אומר? שאלה שבכל בית מדרש, נכון, קו ניקי דנים בה בהרחבה, מה הרב ציודה היה אומר? זו צעקה הגדולה, אני שמעתי את הסיפור הזה כבר על שלושה אנשים לפחות, שעמדו וזעקו, הרב ציודה מת, נכון? וגם היה גירוש מימית, אגב, מי שלא שמע עדיין. אז נכון, התודעה הזו, שבעצם המרחב, הם כבר לא פה סמוכים, מה אתם רוצים לעשות? והשליחותי הוא הופך להיות מין, אתה יודע, כמו שבמרכז הרם מדברים על עצמם כהמשך וולוז'י, נכון? מכירים, שוב, אתם לא, רובכם לא גדלתם בערוגות הנכונות, אבל מי שגדל בערוגות הנכונות, אז הוא יודע שהמשך וולוז'י זה קוד מאוד מאוד טעון. כל הצדקת קיומה של ישיבת מרכז הרב זה שהיא בעצם המשך וולוז'ין, וולוז'ין זה המשך של הגר"ש, הוא עמוד תורה שבעל פה בדורות האחרונים. יש לו גילוי אליהו.
זה לא רק מרכז כבר.
היום זה הרמור כמובן, היום יש כבר שני המשכים של וולוז'ין. וולו וזה ז'ין. אבל תודעת ההמשכיות הזו, נכון? תודעת השליחותי ודקמאי, נכון? שמונחת פה מאוד מאוד חזק, היא זיהוי... אבל בואו נאמר, שוב, המידי דהווה, שוב, אני חוזר לך למושג של מידי דהווה, זה לא זיהוי בטעם, אלא הייתי אומר, זה זיהוי בפרוצדורה, נכון? כמו שבהודעות והלוואות ויתרנו על מומחים בגלל שלא תינו לדלת בפני לווים, ככה אנחנו מבטרים על מומחים כאן בגלל הרטוריקה של שליחותיו, נכון? ההבדלים הם הבדלים רטוריים, זאת אומרת, יש כאן איזה מוטיבציה, איזה פרוצדורה דומה, נכון? יש כאן זהות בפרוצדורה, אנחנו מבטרים בשני המקומות על המומחים, כאן בגלל שלא תינו לדלת בפלובים, או אולי, אם תרצו, בגלל בצדק תשפוט עמיתך בכלל, אם שוב, אם נלך, נמשוך את רב על רבך ברד רביקה, וכאן בגלל שליחותיו, ובעצם, אומרת לנו כבר הסוגיה, תדעו, זה מתפקד בשדה מאוד מאוד דומי. עכשיו, זה לא פותר, מה שאנחנו מציעים, אני מציע כרגע, בעיקר כניתוח, בעיקר זה כניתוח עומק של התהליך. זה לא פותר אותנו מלעשות מה שנעשה ב-20 דקות הקרובות, מלתת דין וחשבון לאיך זה עובד בסוף. בסדר? מה שיעשו הראשונים השונים בסוגיה, נכון? זה שהם יתפרו את כאילו הם ינסו לארגן עכשיו את התפרים של התמונה הזו, כל אחד בדרכו, והיא באמת, כיוון שהיא באמת לא תפורה עד הסוף, אז היא מאפשרת פה כל מיני תפירות. נכון? אפשר לתפור את את הקרעים השונים של הסוגיות האלה בכל מיני, לייצר את החתכים בכל מיני אפשרויות, ואז אבל כאן זה דבר מעניין, החתכים שיסמנו כל אחד מהראשונים משקפים לא פחות מאשר את הקריאה שלו בסוגיה, גם את עמדת, לפעמים אולי את עמדתו ודעתו. אני ארצה לטעון את הטיעון הזה יותר חזק ביחס לקצות בהמשך. בסדר, הקצות ילך פה עוד צעד ויתעלה פה על תוסות והרמב״ם, כשנגיע לרמב״ם ולשיטתו, שיטת הפוסקים, זה מה שנעשה בשיעור הבא. שם אני אתן שהקריאה של הקצות, שהיא מקריאה לא ממש מרחיקת לכת, אבל מעניינת פה בסוגיה, היא כבר משקפת את העולם שלו באופן מאוד מאוד מובהק. בסדר? אבל בעצם אני מציע לקרוא דרך הדבר הזה גם את כל שיטות הראשונים. שימו לב לעובדה, לדוגמה, שהראשונים הספרדים פה, גם הרמב"ן וגם היד רמה, כל אחד בדרכו מציע איזה מין קריאה היסטורית. אבל יש להם איזה מין מבט היסטורי שאומר, רגע, מימי המשנה היה ככה, אחר כך מימי הגמרא היה ככה, יש איזו התפתחות, נכון? שזה מבט של דוגמה, התוספות נעדרים אותו לחלוטין. אין להם שום מבט היסטורי על הסוגיות, אלא המבט שלהם על הסוגיות הוא לחלוטין סינכרוני. אנחנו מעמידים את כל הסוגיות אחת ליד השנייה, אומרים, טוב, מה נעשה, ואז מה הם מייצרים?
קריטריונים,
קיצור. התוספות עשו שני דברים מעניינים, בסדר? התוספות עשו, דבר אחד שהם עשו זה שהם ייצרו הבחנה מושגית בין שתי הסוגיות. הבחנה בין הסוגיות, בניגוד להבחנה של הרמב"ן והיד רמה, שהיא הבחנה היסטורית, בואו נגיד אותה רגע על קצה המזלג, אנחנו אומר, הרמב"ן, שוב, לכל אחד מהם יש דרך קצת אחרת לתאר את זה, אבל אומר היד, אגב, במובן מסוים, מי שעוד עשה משהו דומה קצת לרמב"ן וליד רמה הוא, זה רש"י, נכון? גם רש"י בדף י"ג עושה משהו דומה. רש"י בדף י"ג אומר, נכון, יש לי הבחנה בתחומים. אני, הודעות והלוואות אני דן מכוח שלא תינול דלת. שאר דיני כנסות אני דן מכוח שליחותי. נכון? זאת אומרת, הוא מייצר איזו הבחנה בתחומים. אצל הרמב"ן אנחנו מוצאים חלוקה כפולה, נכון? במקום שיש מומחים, אומר הרמב"ן, שם זה רק תקנת רבי חנינה, שלא תינול דלת. נכון? במקום, כלומר, בימי המשנה הקדומים, שם מתקיימת רק תקנת רבי חנינה. במקום שבו אין מומחים, אנחנו יכולים להקל גם בתחומים נוספים שהם לא הודעות והלוואות.
יש שם נכון? גיאוגרפי של השערן ודברן.
של?
בנארץ ישראל בבבל, שבבבל גם בתקופה של הסמוכים, זה לא משנה, גם...
שוב, כי הם לא זמינים, נכון? כי ירן תופס את תקופת רב יוסף, נכון? דברי רב יוסף כתקופה שבא לכאורה, אם אנחנו משליחותה עד ארץ ישראל כאבדינן, אנחנו כרגע נמצאים במקום שבו בארץ ישראל, לפחות כביכול, יש עדיין סמוכים. אבל רגע, לפני שעוד נסגור עם הראשונים, אני רוצה רק להגיד עוד אמירה אחת על סוגיית בבא קמא. כי שם המהלך שאנחנו צועדים בו בעצם מסגר. אני חושב, מה קורה בסוגיית בבא קמא?
רואים שיש אנשים שדענו את זה, אנחנו לומדים, אנחנו מנסים לדייק, רגע, אני יודע שרב עדיין יודע, אז אני מנסה כאילו, מתוך כל המקרים שאני יודע שדענו בהם, להעלות את ההגדרה.
הסוגיה, אני מאוד מסכים, הסוגיה בבא קמא, קודם כל אתה משקף את העובדה, שבואו רגע נסמן אותה בזה, נכון? היא בנויה, אפילו ספרותית זה, זה מעניין, היא בנויה סביב, נכון, אמר רבא, נכון? יש לנו פה באמצע איפשהו גם את רב נחמן, נכון? שכולם, המשותף לכולם הוא, אמר רבא, האמרה הראשונה של רבא בסוגיה, נכון? או בוא נלך לאחרון, אני הולך לפה, שור שהזיק, אין גובין בבבל, נכון? ואחרי זה, אמר רבא, אין מועד בבבל, נכון? אחרי זה, יש לו פה לפני כן, סליחה, שור בשור, נכון, אדם באדם וכולי, מה גובים ומה לא גובים בבבל. אבל יש לרבא מסתבר איזו תודעה של מה עושים ומה לא עושים בבבל. וכשאנחנו מתבוננים בזה רגע שוב בוורסיות האלה המקוריות של ממרות האמוראים, זה מאוד ברור, רבא יש לו איזו תמונה בראש, נכון? הוא זה, ואני חוזר גם לרבא עכשיו, שהזכרנו אותו גם כרבא של סוגיית הפתיחה. רבא בעצם הוא זה שמכונן את התמונה של מה עושים ולא עושים בבבל. כשבעצם התמונה הזו כולה, נכון, ראינו כבר את ההתנסחות שלה בסוף אצל רבשי דווקא, בסנהדרין בדף למד א' נדמה לי, או למד ב' עמוד א', נכון, שרבשי אומר, אין דנים דיני התנסות בבבל. נכון? הניסוח הזה הוא מדבר רבשי, אבל אנחנו מוצאים וריאציה קדומה שלו כבר בסוגיה בבבא קמא אצל רב חיסדא, נכון? חיסדא, קנסה כמגבית בבבל? זאת אומרת, התודעה הזו שלא גובים קנסות בבבל. היא תודעה שכנראה יסודה עוד בבית המדרש של רב באיזשהו אופן, אצל תלמידיו נכון, רב חיסדא. נכון? היא הולכת ומתעצבת אצל רבא שקובע קטגורית דברים שעושים ולא עושים בבבל, ובעיקר תשימו לב אצל רבא, כל הממרות שלו כאן הם על הדברים שעושים או לא עושים. אין שור מועד בבבל, נכון? אין שור שהזיק, אין גובים בבבל. כל התודעות האלה של רבא, הממרות של רבא, מסמנות את התחום שבו בבבל אנחנו לא מתעסקים. מחזיר אתכם רגע לטור של סימן א', והעידנה, ליקה סמוכים, ולכן את כל זה אנחנו לא מתעסקים. נכון? בעצם מה שעושה רבא הוא רגע תוחם את כל הגבולות של כל הדברים שאנחנו לא עושים. את כל זה אנחנו פה בבבל לא עושים, זה עניינם של בני ארץ ישראל, זה שייך לזה הלכה שכבר לא קיימת, אומר רב. מה יעשה, תעשה כל הסתמה באמצע?
בקריטריונים.
הסתמה באמצע תנסה להגדיר את הקריטריונים של מה שכן עושים. בואו ניקח, אומרת הסתמה, את הממרות האלה של רבה, ונגזור מהן הפוך. בואו נגזור מהממרות האלה את מה שאנחנו כן עושים בבבל.
לא,
אבל
זה תורה שלנו.
מה? זה הדבר היחיד שהוא אומר מפורש שכן עושים, נכון? אבל הטון של הממרות שלו באופן כללי הוא מאוד שלילי, נכון? אני לא חושב שרב, ברור שרב עדן דברים בבבל, אבל הוא לא מציע לנו את אותה קטגוריזציה של מה כן עושים, אלא הוא תוחם את התחום שלא עושים, והתחום הזה, שוב, אותו רבא, נכון, הוא אותו רבא שבתחילת פרק רביעי הבחין בין דיני כנסות, נכון? יצר את הקטגוריה הזו הרחבה של דיני כנסות. נכון, שאותה מצאנו גם אצל בבשי, אנחנו מוצאים אותה מהדדת אצל רב חיסא, יש לנו איזה קטגוריה שלמה, שאותה, אבל רבא הוא הדובר הראשי שלה. נכון, בכל זאת אנחנו לא מטפלים. אל מול הדבר הזה, אבל מה שעושה הסוגיה זה שהיא לא מקבלת את ההבחנה הזו, רק כהבחנה קטגורית שאומרת, רגע, בכנסות אנחנו לא מטפלים, ובכל השאר כן. אלא את ההבחנה הקטגורית הזו, היא הופכת להבחנה מאוד פרגמטית. זה לא, כשאני קורא את זה ככה, אני... ככה זה נראה נכון, שלרבה יש איזו הנחה, שיש תחומים שמראש לא מטפלים בהם. כשרבה אומר, אין מועד בבבל, האם זה כי הוא אמר, טוב, כישור מועד זה לא שכיח? הוא סובר שאין מועד בבבל כי זה, זה שום מועד כרוך באיזה מבנה של בית דין שלא קיים. זה נראה לפחות שאצל רבה יש מין תודעה מהותית יותר, ראשונית יותר, שמחלקת בין תחומים. התחומים האלה אנחנו כבר לא יכולים לדון.
אבל כשאתה, לא נותן שלי שכיח, דיברתי איתה גם על הסדר. שכיח זה בעצם, זה לא בעצם איזה קריטריון חי, כאילו, זה כאילו, נגיד עכשיו בימינו...
מי אומר את זה? מי שאומר בדיוק כמו שאתה אומר, זה היד רבה. היד רבה אומר, בהתחלה גזלות וחבלות לא היו שכיחים, אחר כך הם היו שכיחים.
מוזר גם, זה מוזר להגיד דבר.
זה בעצם אומר, מה שצריך, אז נדון בזה, אבל זה כאילו, אין בזה שום אמירה מהותנית, אז כאילו...
האמירה המהותנית בזה אומרת בדיוק, ואני רגע רוצה לחזור לציר הבסיסי שלנו, שאנחנו לא מהותנים. אלא אנחנו בונים מערכת משפטית פרגמטית, שהצדק שלה, שוב, ואני מחזיר פה לתמונה את רבה חבר עדר אביקה, שהצדק שלה נשען על תודעות אנושיות, ואנחנו משתמשים במושג שליחותי באופן מאוד מאוד פרגמטי.
זה איפה הדתי פה, לא הבנתי.
אף אחד זה לא הדת, אתה יודע, אבל לא דתי. כי כאילו זה אומר, א' זה אומר שעשו את זה. זה אומר שהשתמשו בדינים האלה. כאילו זה דבר משהו, כאילו אתה אומר, בסדר, מה, כל הגמרא זה דברים שכתובים באמת, אבל...
באיזה אחוז אבל, תחשוב כמה חלקים נמחקו בדרך. אם אין שור מועד בבבל, שור שהזיק הם גובים אותו בבבל, כמה נשאר? כמה נשאר, שוב, תראה כמה הריף מחק מנזיקין, תראה כמה...
אז איפה?
לא, כאילו, אתה מסכים, גם מערכת הנזיקין, מערכת הכלכלה הזאת התפתחה, ויכולות מאוד, שבאמת אין הכינה מבין, לא יודע, אבל דיני גנבות, זה משהו מסוים, אבל בסוף, בעלם משטר, גובים אותו, גובים אותו, אפשר לעשות משכנתה, אפשר, כל הדברים.
ברור ש... אני אלך עוד צעד, נכון, הרי אנחנו מכירים את התנועה הזו הולכת ומתרחבת, ובסופו של דבר יש איזו הבנה ותודעה שהמערכת צריכה לעבוד. בסדר? מי שמכיר, יש כרך נפלא של מכון כתר, שבעצם משהו, מכון כתר זה מכון לכלכלה על פי ההלכה. מכון כתר כתב כרך שלם כדי להסביר למה כרטיסי אשראי עובדים. עכשיו, למה כרטיסי אשראי עובדים? אשראי עובדים, כי כשאתה הולך לחנות ואתה מעביר את הכרטיס אשראי, נותנים לך ללכת עם הקניות. בסוף, בגלל זה הם עובדים, נכון? בשביל זה היה צריך כרך שלם.
שיורד לך כסף.
מה? ויורד לך כסף מאיזה חשבון בנק של מספרים שאף אחד לא יודע איפה הוא קיים, נכון? כל הדברים שאין להם קיום, אבל בסוף זה עובד כי יש לך אוכל בבית, אם יש לך כרטיס אשראי שיש בו כסף. נכון? זה בסוף. עכשיו, לדבר הזה הלכתית קראו סיתומתא. סיתומתא זה מנהג הסוחרים. סיתומתא זה קניין שעובד כי הוא מנהג הסוחרים. כתבו, מכון כתר, באמת ספר שלם שבעצם זה מה שהוא אומר בסוף. שכרטיסי אשראי עובדים כי מנהג הסוחרים עובד. כלומר, כרטיסי אשראי עובדים כי כרטיסי אשראי עובדים. וההלכה מבינה שאם משהו עובד, הוא עובד.
אני אפשר להגיד את זה על כל דבר. כי אם ככה להגיד את זה בגגה, אני אגיד לך למחוזות אחרים, אז אתה לא תגיד את זה.
זאת שאלה מאוד מעניינת. איפה, אני אומר את זה, איפה, אני חושב שברוב המקומות אני כן אגיד את זה.
אבל יש פה עוד עניין.
אבל זה באמת הופך להיות שאלה מאוד מעניינת. גיור, שוב, למה מגיירים? כאן, לכן הדוגמה של גיור היא כל כך מעניינת. בסוף מגיירים, כי מגיירים, כי אין ברירה. צריך לגייר, כי עם ישראל צריך
גיורים. אז אתה אומר זה כסברה,
שאומר שחוקת עולם, וזה גיקח... עכשיו, צומחות דרשות נפלאות סביב הדבר הזה. נכון, הרעיון של חוקת עולם בדורותיכם, והאפשרות שאולי בכלל, בגלל זה לא צריך... שוב, כמו שמצאנו שהורידו כל מיני דברים אחרים, נכון? ויתרו על...
לא יכול להיות שלא יגיירים, כאילו.
חייבים שיהיה גיור. אבל זה לא נאמר רק כסבור, זה נאמר כדרשה, כמדרש הלכה, זה מה שכל כך נפלא. נכון? אבל אני רוצה ללכת עם הדבר הזה, זאת אומרת, שוב, אני רוצה, מי שהביא את הדברים האלה לקצה, ואני עכשיו ניסח את זה באופן מאוד מרשים, וזה אבני נזר. אבני נזר שהבאתי לפניכם בדף המקום המקום לדבר על זה, שבעצם הוא נשען על הר"ן בדרשותיו, נכון, שמובחין בין משפט המלך לדין. אומר אבני נזר, כל מה שאנחנו דנים היום מכוח שליחותי הוא, זה לא באמת בכלל מכוח הדין. אז זה בעצם מכוח משפט המלך. זאת אומרת, כל ההבחנה, כל מה שאנחנו דנים היום, זה לא באמת מצד המצווה למנות דיינים. זה לא האם עכשיו שיש שליחותיו, אז יש מצווה למנות דיינים מכוח השליחותיו האלה? כי הדיינים האלה הם באמת דיינים שלוחים לאב לגזר, בכלל לא סיפור. אנחנו לא מנסים לשחזר דרך השליחותיו, לעשות איזה מין תמונה רסטורטיבית כזאת, של הסנהדרין העבודה שאנחנו השליחים שלה. לא. הוקטור שמניע את שליחותה היום, ברב אליעזר, זה זה שאנחנו צריכים לסדר את המציאות. אין ברירה. העולם צריך להיות מעוגן ומסודר. לדבר הזה הוא קורא בעקבות הר"ן, משפט המלך. יש לנו, והר"ן בונה את התודעה הזו כתודעה כפולה. תשימו לב, בהקשר הזה הר"ן כבר על סף הרנסנס, בסדר, בספרד, עוד סוף ימי הביניים, אבל מריחים רוחות חדשות באוויר, והר"ן מסרטט מערכת שהיא בעצם מערכת מודרנית במבנה שלה, שיש בה, אם תרצו, מה שקוראים היום הפרדה בין דת למדינה. עכשיו, זה לא בנוי כמו הפרדה בין דת למדינה באופן שבו אנחנו חושבים על זה, אבל הר"ן מבין לראשונה שלמערכת הדתית יש מגבלות, היא לא טוטלית. היא לא מסוגלת לטפל בכל הבעיות. וכאן צומח הגרעין של מה שאחר כך יקראו חילון והפרדה בין דת למדינה. כלומר, הגרעין של זה שאומר שהדת תחומה בתוך איזשהו תחום שהיא לא יודעת מה לעשות מעבר לו.
כן, אבל הבעיה שאנחנו לא מדברים פה על דת, אנחנו מדברים פה על דין. וזה ש... זה מה שגם מוזר פה, כי פתאום הספר הזה של השמיכה והפורמה הזאת שהופכת להיות חלוקה בין פרגמטי ללא פרגמטי, זה כאילו מערכת שאתה בעצם משחק. כי גם כשמשה רבנו דן את הדין של הקדוש ברוך הוא, עשה את זה כי היה שתי אנשים שהיה ביניהם באמת מריבה, ובאמת רוצה לפתור את הסכסוך על פי האמת. ופה זה יוצא כאילו יש דינים שהם קישוטים ויש דינים שהם אמיתיים. כאילו שור מועה, טעם, כל המשחק הזה, שלוש פעמים פסול, זה כאילו קטע כזה שהקדוש ברוך הוא, זה המוסר האלוהי או מה שאתה רוצה להגיד. ויש תכלס מה צריך לקרות כשבן אדם...
זאת אומרת, מה שאתה מסרטט, כאן אני חושב שזה שאלה, כאן זה כבר שאלה של נקודת מבט. האם זה הפך את כל מה שלא רלוונטי למה שקראת הקישוט, או השטויות של הקדוש ברוך הוא, ובעצם בסוף מה שצריך לעשות זה לסדר את המציאות. אני מכיר לא מעט אנשים, אגב, שבאמת זו חוויה גם הדתית שלהם. זאת אומרת, עזבו אתכם אתם עם הרבנים השטויות שלכם, בואו לעבוד. יש לא מעט...
אבל
אני לא משוכנע, כי אפשר לסרטט תמונה שהיא תמונה יותר מורכבת. ואני חושב שוב, כאן בוא נשמע את שליחותה, הוא רגע על זה בדיוק הוא בא לתווך. יש, שליחותה הוא נמצא בפער, והצד השני של הפער אומר שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יגיד לנו מה לעשות. שאנחנו נמצאים בתוך עולם שאנחנו מצפים שהדין בו יהיה באמת ייצוג אלוקי.
כן, אבל אם היית רציני עם האמירה הזאת, אז היית אומר, אני לא דן. עד שהקדוש ברוך הוא לא אומר לי מה לעשות, אני לא דן. זה לא שאני דן רק מה שחשוב, כי אני... כי הפוך, מה שחשוב אני לא יכול לדון.
אומר הטור, מביא והטור בסימן י"ב, שישתדל הדיין להתרחק ככל האפשר מלדון דין תורה. זו בדיוק התודעה הזו. זאת אומרת, שתגיד לדיינים, לנידונים שבאים לפניך, תדעו לכם, אני לא דן אתכם דין תורה. אי אפשר לדון דין תורה היום.
אני אפשר לדון דין שלא דין תורה, אין דבר כזה.
אפשר? אני, בוררות, בעצם, הכל בוררות.
אבל אפשר
להבין. אבל תדעו לכם.
זה מה שאני אומר, אבל שאין לתווך הזה, כאילו, כי הדין תורה זה לא דין והתורה על גביו. זה דין אובייקטיבי, זה דין בוחן כליות ולב, לא יודע, משהו כזה שהדין עצמו יותר איכותי, כאילו. אבל אם זה דין שהוא כאילו כמו דיין רגיל שהוא סומה והוא לא רואה בעצם מה קורה, אבל פשוט יש לו כל מיני, עוד פעם, פשוטים כאלה של מה קורה כשככה וככה, מה קורה כשככה וככה, אז אתה מאבד את העניין, כאילו אני חוזר לבית דין של משה רבנו, השוס שם היה שידעו מה הדין, לא שהיה כל מיני חוקים, שבאו למשה רבנו והוא אמר, הוא ידע מה הוא צריך לעשות באמת, כאילו, וכאילו, זה נראה לי הכוח של הדין תורה, כאילו, זה על פני דין של חול, לא זה שיש לו עוד כמה חוקים כאלה שונים או איזה...
גם אם זה לא דין תורה, אז למה אנחנו צריכים מערכת בתי דין שלנו? מה בעיה ללכת לכל בית משפט? ש...
אין בעיה, לכן אתה... תקרא היום, לכן היום אין לך בית דין.
לא.
לכן אבל... הבית דין לא שווה כלום.
אבל יש לך איסור נפרד, סתם שאלה לפניהם, כאילו לא ל...
אנחנו עוד נגיע, השאלה שאתה שואל היא שאלה מצוינת, ובאמת נגיע בה כשנדבר על לפני ולא לפני דתות, זה בדיוק יהיה הדיון. אבל אני חושב ש...
הדין לא היה אמור להפך לדעת, זה מה שאני בא לומר. הוא לא היה אמור להפך ל... יש בית דין לזה וזה וזה, והבית משפט הוא באמת יודע להגיד את האמת.
אבל יש איסור גם להוציא ממון שלא על פי תורה. זאת אומרת, זה שני צדדים למשנה, אין ואקום הרי.
אז אני...
כל עוד אתה לא... השאלה של הפעם, כל עוד אתה לא הולך למשהו כזה, אתה לא יכול ללכת למשהו כזה גם. כי
המדעות
של גויים,
אבל
לא משנה איך אנשים יכירו לזה,
זה
גם
בעיה. אני מסכים, זאת אומרת... לכן עוצר אבקום. לא, אז א', בואו נבהיר, לצד זה שהשולחן ערוך כותב, נכון, שצריכים הדיינים להתרחק ככל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה. שזה ממש, זה פעם ראשונה שקראתי את זה, זה סימן י"ב, זה יפקף, שולחן ערוך של משפט, וזה לכאורה משמיט את כל הבסיס לכל הספר. הוא כותב, צריכים הדיינים להתרחק בכל היכולת שלא יקבלו עליהם לדון דין תורה. זה משפט מבהיל. כאילו, איך אפשר לכתוב כזה דבר כשאתה, כאילו, בתוך חושן משפט, זה לא יעלה על הדעת.
רק מוכר שכאילו, ספר וצריך קונטקסט.
הוא לא מבין עכשיו, מצד שני, שוב, וכאן אני מסכים, אנחנו לא יכולים להעלים לא את הרצון, אני חושב, ולא גם את הציפייה, את ההנחה שיש באמת בתוך הדין, במובן מסוים, משהו אלוהי. כי כאן בואו נלך עוד צעד אחד קדימה, ובזה נסיים להיום. תודעת הבוררות, או נקרא לזה האמנה החברתית, יש בו בסוף משהו מאוד מאוד קלוש ודל. ואני חושב שכולנו מניחים באיזשהו אופן, סמוי או גלוי, שגם כשאנחנו הולכים לבוררות, שוב, אנחנו מצפים בסוף שיהיה צדק. אז אמנם כבר הזכרנו את רורטי ואת השאלה המאוד מורכבת מה זה צדק, אבל אנחנו מצפים בסוף, נכון, לאיזה משהו שיקרה שהוא מעבר. כאילו ההיבט המעבר של החוק והצדק. אנחנו לא מצפים בסוף מהסיטואציה שרק טוב שכולם ילכו הביתה מרוצים. זה נחמד. אבל אנחנו רוצים יותר מזה. אנחנו רוצים שיקרה פה משהו אמיתי. דמיינו את הילד בגן שבטוח שנעשה לו עוול. שהחבר חטף לו את הצעצוע. בא הגננת ואומר, טוב, בואו נעשה... היא לא יודעת מה קרה, היא לא הייתה שם לפני רגע. והיא אומרת, טוב, בואו נעשה פשרה. בואו נסתדר, או שהיא פוסקת יחלוקו, או טוב, אתה תהיה עכשיו והוא יהיה אחר כך, נכון? עכשיו, אם הילד הזה הוא כזה חנון, אז הוא יעשה את מה שהגננת אומרת, הכל יהיה בסדר, אבל בעצם הוא נושא בתוכו את העוול. נעשה לו עוול. ואני חושב שכולנו מצפים באיזשהו אופן אינטואיטיבי, יותר או פחות, שהצדק, שהמשפט יתקן עוולות. ותיקון העוול בהקשר הזה הוא הממד האלוקי של המשפט, גם אם אנחנו לא מדברים עליו בתוך הקונטקסט של אלוהים, אלוהים, אלוהים. יש כאן איזה ממד שבו אנחנו תופסים את המשפט כמה שמנחיח במציאות צדק מופשט. וזה הממד ההיררכי העמוק של המערכת שהוא נוכח איך שלא נהפוך אותה. ואנחנו בסוף עומדים, נדרשים לתת לו דין וחשבון. זאת אומרת, לא רק ואיך את זה עושים? איך אנחנו יוצרים מערכת שבאמת תהיה בה את הסמכות הזו, את הקריזמה הזו, את היכולת באמת לשקף לעולם תודעה של צדק מופשט, מוחלט. עד כאן להיום. תם ולא נשלם. יש פה עוד עבודה לעשות בראשונים, נתנו לה פתחים. אני מציע שוב, אחרי מה שעשינו, לעשות איזה איסוף עוד פעם של הראשונים, לנסות גם למקם אותם, לשים לב. מי עשה הרמוניה בין המקורות השונים? מי הפריד ביניהם? מי שהפריד, באיזה אופן הפריד? נתנו לזה לאורך השיעור כל מיני פתחים למחשבות האלה, נכון? איך מארגנים את המקורות האלה אחד ביחס לשני? ראינו את הסוגיה בגיטין, את מעשה אביי ורב יוסף, ראינו את ההתפתחות של זה לסוגיה בבא קמא והקטגוריזציה של זה דרך הפרויקט של רבא מצד אחד ושל הסתמא מן הצד השני. אנחנו מכאן ממשיכים אל הרמב״ם, קצת שולחן ערוך. רמב״ם, שולחן ערוך, טור, שולחן ערוך, קצות, נתיבות, אחרונים קצת, זה הצעד הבא.
שלח את הפרק מהדוקטורט.
אני אשלח. זאת השם.
מהדוקטורט?
אבל אם אני ארגן זה, אז אחרי זה אני לא אוכל להגיד אותו פה בשיעור.
אתה יכול, אתה יכול.
מה עשית אתה?
יש לי לא יקרו.
מה עשית אתה?